טוב, שלום לכולם. אנחנו הגענו לעמוד 83. אנחנו רוצים להמשיך בסוגיה שלנו. הכרת שני החלקים, שהם בעצם שני השלבים של גאולת ישראל, זרע בהמה, זרע אדם. זרע בהמה לחוד, זרע אדם לחוד. ומה שאנחנו רואים בפעמים האחרונות, דרך הפסוקים בפרשיית הגאולה, פרק למד, ספר דברים, ודרך חזון העצמות היבשות, ודרך עוד כמה מקורות יותר מאוחרים, שבאמת כך חז"ל אמרו שסדר הגאולה יהיה. שני הממדים של הגאולה, הגאולה הפיזית, בניין האומה בצד החומרי שלה, הנקרא ככותרת ראשית משיח בן יוסף, ולאחר מכן מכוח זאת, הבניין הרוחני של האומה, הנקרא משיח בן דוד, ואז התאחדו שני המשיחים, עץ אפרים ועץ יהודה. מה שאנחנו רוצים להמשיך היום, זה לראות כמה מקורות קצרים, החל מעמוד 83 עד עמוד 86, בגרא ומכוח דברי הגרא ברב קוק. דרך אגב, הרבה מאוד סוגיות שהרב קוק ככה כותב אותן באופן פשוט, המקור של הסוגיות האלה זה בין השאר דברי הגרא, שהגרא עסק בדברים. ולאחר שנראה כמה מקורות, נפתח את הסוגיה הזאת בצורה יותר מסודרת, שיטתית, והיא תהיה איזשהו סוג של סיכום. החל מעמוד 86, בעצם יש לא ארוך פה, עד עמוד 87, מאמר המספד בירושלים, שהרב קוק הספיד את הרצל, והוא בעצם, הייתי אומר, המאמר הזה יסכם לנו את הסוגיה הזו. בסדר? אז בואו נתחיל, אולי אפילו נספיק היום לא מעט, אני מקווה בעזרת השם. אוקיי, בואו נתחיל. אז קודם כל, בסוף עמוד 83 למטה, הגרא בספר כל התור חוזר הרבה מאוד פעמים, בהרבה מאוד וריאציות, והרבה מאוד הדגשים שונים, אבל העיקרון הוא, שיש שני משיחים לישראל, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, עד כדי כך שהוא אומר, נראה תכף, שהפסוק, באחד הפרקים הגרא אומר עקרונות גאוליים על פי פסוקים או מאמרי חז"ל. למשל, על אחד הביטויים, אשר חרפו עקבות משיחיך, מדייק הגרא, לא כתוב משיחך לשון יחיד, כתוב משיחיך לשון רבים. ויש איזשהם עקבות, אשר חרפו עקבות משיחיך, יש איזה עקבות לשני המשיחים האלה, ויש איזושהי מציאות, נקרא לזה, שמחרפים את העקבות האלה. כלומר, אומרים, זה לא גאולה. אז מסביר הגרא, שבעצם המשיח שהוא, אם אפשר לומר, זה שיסתתר ולא יהיה ברור כלפי חוץ שהוא המשיח, כי יהיו רק עקבות ולא תמיד נזהה את העקבות, כמו שלמדנו כבר, צריך להיות בקורס גששי אמונה כדי לזהות בי כבדה דמשיחה, שזה עקבות של המשיח וכו'. אז היו כאלה באמת שחרפו את העקבות האלה. יגדפו, יגידו, זה לא גאולה. אז הגרא מדבר על זה בהרבה מקומות. אז לפנינו פה כמה מקורות. אז קודם כל בעמוד 83 למטה, שם ממש בפתיחה לפרק א', הקדמה למהלך של פרק א', אומר רבי הלל משקלוב, בשם הגרא רבו, תוכן הפרק על פי רבנו, הגרא, כל העקבות דעת חלטה. קיבוץ גלויות ויישוב ארץ הקודש, כלליהם ופרטיהם עד הקץ האחרון, הם בתפקידו של משיח הראשון, משיח בן יוסף. ומשיח הראשון, זה הייתי אומר סיכום קבלי לכל מה שלמדנו עד היום, הוא משיח בן יוסף, המשיח הזה, הוא באים מסיטרה דסמולה. כלומר, כל הבניין החומרי של האומה, הוא יבוא מצד שמאל של סוד ההנהגה האלוקית, שהשמאל הוא תמיד הצמצום, גבורת הצמצום, מידת הגבורה, שהערך האלוהי מצטמצם, לא מתגלה, מסתתר וכו', לעומת משיח בן דוד, הוא יבוא מצד ימין, מצד החסד, ששם הכל בהיר, הכל ברור, החסד האלוהי בהיר לכל, אין עליו קושיות וכו'. אז משיח בן יוסף יבוא מצד שמאל, הוא בא מסיטרה דשמאלה, מצד שמאל, היינו מידת הדין, בהתערותא דלתתא. כל דבר, כל סוד ההנהגה, שקשור לצד שמאל על פי הספירות, זה סוד הצמצום, גבורת הצמצום, חסד וגבורה, גבורת הצמצום, שגבורת הצמצום הזאת היא באה על ידי מידת הדין, היא מצומצמת, היא מאוד חלקית, היא שלבית, היא הדרגית, וכמובן, כל מה שקשור לעולם הזה הוא גבורת הצמצום. כלומר, העולם הזה בהגדרה שלו, הוא צמצום אינסוף אלוהי בתוך גבולות סופיים של עולם וכו'. אז כל מה שקשור לבניינו החומרי, או בניינה החומרי של הגאולה, שיצא לפה על ידי ההשתדלות שלנו, כל זה בחינת צד שמאל, זה גבולות הגזרה, זה מידת הגבורה. וכמובן זה גם יופיע בדרך טבעית, כי צד שמאל מבטא את הגבולות גזרה של הטבע, של העולם שלנו, שבו, שבהם יופיע האינסוף האלוהי. אז אם כן, משיח בן יוסף הוא באים מסתרת השמאלה, היינו מידת הדין מתארות דלתתה בדרך טבעית, כמו בימי בית שני בימי קורש, כמו שכבר ראינו קצת, ואחר כך תושלם הגאולה במידת החסד, מסתרה דימינה, משיח בן דוד. טוב, זה פסקה א', בפרק א', פסקה ב', על פי רבנו הגר"א, כל עבודת קיבוץ גלויות, בניין ירושלים והרחבת יישוב ארץ ישראל להחזרת השכינה, כל הבניין הלאומי חומרי של האומה, כל עיקריה, העבודה וכל פרטיה ופרטי פרטיה, נאחזים בייעודו ובתפקידו, המילה של נראה לי שם מיותרת, נאחזים בייעודו ובתפקידו של משיחא דאתחלתא, משיח הראשון, משיח בן יוסף, שהוא הכוח הניסי, עכשיו לא להתבלבל, משיח בן יוסף הוא סדר הופעת הגאולה בטבע, אבל הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך הטבע. זה לא איזה טבע ללא אלוקים. אז הממד האלוהי, לזה קורא הרב כאן, הגר"א כאן, הכוח הניסי שמסתתר בתוך הטבע. כן, מה שהרמב"ן אומר, כל המציאות היא נס, אלא יש נס גלוי שזה שבירת הטבע, ויש, נס, ויש את הנס הנסתר שזה מה שאנחנו קוראים טבע. אז כאן הכוח הניסי, הכוונה הכוח האלוקי הסמוי, המופיע בתוך גבולות הגזרה של הטבע. עוד פעם, שהוא הכוח הניסי, משיח בן יוסף שהוא הכוח הניסי המסייע לכל פעולה הנעשית בהתערות הדלתתה על דרך הטבע, זה השורש הרוחני המניע את המערכת באופן סמוי מתחת לפני השטח, כי משיח בן יוסף מארץ ומשיח בן דוד משמיים. טבע, משיח בן יוסף, נס, משיח בן דוד, התערות הדלתתה, השתלות אנושית, משיח בן יוסף, התערות הדלאלה, השפע האלוהי, זה משיח בן דוד וכו' וכו'. וכן בפרק שני, גם שם בפסקה א', יש עוד הרבה מקורות, כאן זה ככה כמה נקודות. שני משיחי הדורות הם הכוחות הניסיים, בין הנס המופיע בטבע, בין הנס המתגלה בנס, הם הכוחות הניסיים, האלוקיים, הרוחניים, המחזיקים את קיום ישראל וחיזוקם בכל ימי הגלות, והמסייעים הניסיים בעקבות משיחה. משיח בן יוסף הוא הכוח הניסי לקיום וחיזוק הגשמי, משיח בן דוד הוא הכוח הניסי לקיום הרוחני של ישראל, בכלל ובפרט, או בכלל או בפרט. בסדר? טוב. דיברנו על זה עכשיו. בסדר? הלאה. הרב כשר בספרו התקופה הגדולה גם הביא הרבה מקורות. כאן איזה מקור ככה מסכם של הכל. אבל בגאולה האחרונה, בניגוד לגאולה הראשונה, כשיטה, או כשיטת הראשונים שהגאולה תהיה לידי השם נדבח בדרך הטבע, כימה כימה, יש הבדל בזמן, מתחילה תתחיל ותימשר גאולת הגוף, ואחר כך תבוא גאולת הנפש, ולפי זה יהיו שתי גאולות, תחילה גשמית, ואחר כך רוחנית, ואבן. טוב. דרך אגב, מי דיבר איתי על רעהו עדולמי עירון? אתה דיברת איתי? אתה יכול להביא רגע הנציב העמק דבר על בראשית? לפני כמה ימים ראיתי הערה בנציב, שרון גם ניגש אליי בדיוק, אמר שהוא ראה את הערה הזאת, וראיתי אותה אולי יום לפני שהוא ראה אותה, ולא זכרתי את זה, אבל הנציב אומר ככה בחצי משפט, כל העיקרון שאנחנו מדברים פה. הוא מדבר על זה שהרי ידוע שפרץ וזרח, בניה של תמר, מהקשר שלה עם יהודה, מה פרצת לך פרץ, אז מפרץ ייוולד משיח בן דוד, נכון? ושם בסיפור הזה של יהודה ותמר, שהוא סיפור לא פשוט שנגיע לה בהמשך, בסיפור הזה משום מה יש איזה מעורבות של איזה איש אדולמי, שבאופן פשוט הוא גוי, שקודם הוא המחבר בין יהודה לתמר. נכון? אז אומר שם הנציב במקום, שהרעהו האדולמי הזה, בעצם מגלה שתמיד בהופעת גאולה בישראל, בחינת פרץ שיוצא מהזיווג של יהודה ותמר, תודה רבה, תמיד בתהליך הגאולה, יצטרך להיות מעורב איזשהו ממד חיצוני, נקרא לו גוי, מה שדיברנו אז ראשון אומות העולם, שהוא בעצם יהיה המתווך, אם אפשר לומר, בהופעת גאולה לישראל. כך הוא אומר את זה בחצי משפט. אז רק אולי נקרא את זה, זה באמת נקודה מעניינת מאוד. אומר הנציב כך, אולי רק נזכיר את האדולמי פה. זה מופיע בפרשת וישב. הסיפור עם בניו של תמר, של יהודה. אהרונן ושלה ידוע. אחר כך לגבי תמר, אני קורא את העניין שלנו. כתוב כך, פרק ל"ח פסוק י"ב, וירבו הימים, ותמות בתשוע אשת יהודה, אשתו של יהודה נפטרה, וינחם יהודה, ובינחם יהודה, ויעל על גוזזי צונו, ובחירה רעהו האדולמי תמנת. רעהו האדולמי, החבר שלו מהדולם. מה זה הדבר הזה? ויוגד לתמר, הנה חמיך עולה תמנת על הגוז צונו, ואז הסיפור של יהודה ותמר, נגיע אליו בהמשך, ואז אחרי שבאמת יסתיים הסיפור, אז הוא עכשיו צריך להחזיר את הערבון, הוא הבטיח לגדי עזים, אז פסוק כ, וישלח יהודה את גדי העזים ביד רעהו האדולמי, לקחת הערבון מיד האישה ולא מצא. וישאל את אנשי מקומה לאמור היה הקדשה וכו'. קיצור לא מצאו וכו'. מה זה רעהו האדולמי הזה? למה חשוב שהוא יהיה המתווך הזה? פה בין יהודה לתמר. אומר הנציב, ומהזיווג הזה יצא פרץ, כן, מהזיווג הזה יצא המשיח. אז אומר הנציב במקום, הוא כבר נמצא את זה. רון, אתה זוכר איזה פסוק זה היה? בפעם השנייה, נכון? לא מוצא. פעם השנייה או ראשונה? תנו לי דקה. זה נפלא פה המשפט הזה של הנציב. שנייה אחת. אולי בהתחלה, אולי בלמד חטא א'. ואי בית האי וירד יהודה מתך, ואי את הדיש אדולמי ושמו חירה. הנה. הנה, בהתחלה, בפעם הראשונה, פרק למתחיל פסוק א', כל עניין חירה שבפרשה לא נודע לאיזה עניין נזכר. כי גם שליחות הגדי לתמר, מה לנו לדעת מי הוא השליח? מי זה, מה זה מעניין אותנו מי הלך להביא לה את הגדי? אלא בא ללמדנו, שימו לב, דקשם שבעת שהתנוצץ לדת משיח, היה על ידי סרסרות, כלומר מתווך, אדם גדול ונכבד עד שיהודה יתרועע עמו, ועוד יבואר לפנינו וכו'. כך יהיה לאחר זמן, כי בבניין בית דוד המלך יזדקק חירם מלך צור, כלומר חירם מלך צור עזר לדוד לבנות, ובימי המשיח כתיב והיו מלכים אומנייך. אז תמיד יהיה איזה מעורב, מלך גוי, חירה, חירם וראשון מלכי האומות, תמיד יהיה מעורב בהופעת המשיח בתקופת גאולה. מעניין, לא? הערה. חצי משפט. טוב, עוד כמה מקורות על דברי הגר"א. בכתבי הרב, דברים ידועים, ואז ניכנס למספד בירושלים. עמוד 84, הרב הוא חוזר על זה בהרבה מאוד מאוד מקומות. חלק מהדברים גם ראינו, חלק מהדברים גם הסברנו. בואו נקרא אולי קצת. קודם כל, אורות התחייה בפסקה מ' באמצע עמוד 84. הדור הראשון של עיקבת דמשיחא בתחילת הקץ המגולה של יישוב ארץ ישראל, היישוב החומרי, הוא מכשיר, מהווה כהכשרה והכנה, הוא מכשיר את החומר של כנסת ישראל. את הממד החומרי, הממשי. והרוחניות צריכה לשמש בו שימוש של שמירת החיים הפנימיים. וכשהתחזק הכוח החומרי של האומה, כלומר שהאומה תיבנה באופן מספיק יציב ומשמעותי מבחינתה החומרית, אז יגלו כל הסגולות הרוחניות הקדושות שבה, ותשוב התורה וכל מאורותיה לאיתנה, להיות לאור עולם, לאתר את תפארת בידי השם, ולצניף מלוכה בכף אלוקי ישראל. טוב, אותו דבר, אותו עיקרון פסקה למד א', באורות התחייה. התפתח היישוב היהודי בארץ ישראל, ייבנה הבניין הלאומי, מתוכו יפוח רוח גדול, אבל קודם כל השלב הראשון התפתח היישוב, הבניין הלאומי, אחר כך מתוכו יפוח רוח גדול, נשמת האומה תתעורר לתחייה, וכו' וכו'. פסקה למד ב', הלב של אורות התחייה. שם הייתי אומר, זו אולי הפסקה המרכזית שהרב עוסק בסוגיה הזאת. אופייה של הגאולה הבאה לפנינו, האופי, התוכן, והסברנו מדוע מכמה סיבות, שראשית צעדיה, איננו חשים ומרגישים, ובתוכיותה, המילה בספר אורות בתוכיותה, המילה הזאת מודגשת בספר אורות משאירי אחר כך, ובתוכיותה של כנסת ישראל. כלומר, האופי, התכונה של הגאולה שלנו, התוכן הפנימי הזה, הוא נמצא בתוכיות, הוא לא מתגלה באופן חיצוני, באופן מעשי. כלומר, מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה. אבל ההתפתחות הזאת בכל כוחותיה, בשלבים הראשונים, באופן חיצוני, היא לא תראה כהתפתחות הכוחות הרוחניים, אלא כמו ילד בגיל ההתבגרות, שהוא מתפתח קודם כל בכוחותיו החומריים, ככה זה נראה כלפי חוץ. אז בעומק הפנימי, מתפתחת האומה בכל כוחותיה, מגדלת היא את רוחה. רוחה הרוחני, אף על פי שזה סמוי מן העין, ורוחה הנפשי, הגבורה, הביטחון העצמי, היכולת להקים מדינה, להילחם מול אויב, לנצח אויב וכו'. מגדלת היא את רוחה, את טבעה ואת עצמיותה, אבל כל מה שקשור למד הקודשי הוא עדיין סמוי מן העין, אינה מכירת עדיין את עומק הישות העליונה, שהיא כל יסוד קומתה. כלומר, כל הבניין הנפשי והמעשי וכו', הוא בעצם נדחף על ידי התוכן האלוהי, אבל היא עדיין, האומה לא יודעת אפילו לזהות, שזה יסוד התקומה, שזה מה שדוחף אותה מבפנים. עיניה על הארץ, היא מביטה אל הארציות, אל הבניין הפיזי, אל הבניין הנפשי וכו', ולשמיים עודנה או עדנה לא תביט. היא לא מודעת, האומה, שמה שהכוח הדוחף אותה, זה הכוח השמיים, עומק הישות העליונה, שהוא כל יסוד תקומתה. רק בהיגמר התוכן, רק שהגאולה תופיע בשלב השני שלה, ואז נקבל שלמות צורה, אחד ועוד אחד שווה אחד, רק אז, רק בהיגמר התוכן, בעלות האומה למרום הצבא, שהתוכן הרוחני הופיע במשיח בן דוד, יתאחד במשיח בן יוסף, אז יוכל אור אלוהי נקרא בשם המפורש להיגלות, אז הממד האלוהי יתחיל להתגלות, ואז יתברר, יגלה ויראה, שכל מה שהאיר בעבר, וכל מה שיאיר בעתיד, כל שחי בעבר וכל שחי בעתיד, הכל אור אלוקי עולם, אלוקי ישראל הוא. אבל עד אז, עד שזה יתברר, והמשך הזמן העובר בין ההופעות המיוחדות המרוכזות בכנסת ישראל, כלומר ההופעה הגאולית שלא תתגלה בשלב הראשון בממד הרוחני שלה, עד שהופיע אור תפארת ישראל, כאן זה שורש פנימי, סוד, תפארת ישראל, לדעת כי שם השם נקרא עליה, הפרק הזמן הזה בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד, אני אומר את זה בקיצור, יש הרבה מה לעיין פה, השם, התקופה הזאת נקרא, הוא זמן חבלי משיח. זה החבל שמחבר את שתי הקצוות, שרק אמיץ אונים עם עומק מבט רוחני ואמוני וסבלנות נפשית ויכולת מעשית כמו רב יוסף, שרק אמיץ אונים כרב יוסף היה אומר עליו בניגוד לכל האומרים, אולה ורבה ורבי יוחנן, אז בניגוד לכל האומרים יתי ולא יחם הנה, יבוא ולא יראינו, אמר רב יוסף, כמו שעסקנו באריכות, יתי ועסקה דאטב דאטיב בתולה דקופיטה דחמרה. הפסקה הבאה, סוגיית זרע אדם, זרע בהמה, פרות התחייה יוטט, וממרי ראייה לפני שנכנס למשפט בירושלים, דברים קצת יותר ככה רחבים. אומר הרב כך, תחייה חדשה, אמצע עמוד 85, תחייה חדשה מוכרחת לבוא לעולם. תחיית הקודש מוכרחת היא להופיע. כל מה שמתעורר עכשיו, צורה חילונית גסה ולובש, בכל התחומים, וצורת הקודש היא כבושה ועלומה. המציאות שמהלך תנועת התחייה הנוכחית שלנו היא חילונית יותר מדי, והצד המקודש שלה אין קולו נשמע, הרי זה אין צריך ביור. אומר הרב, בכל פינה שאנו פונים אנו רואים בה עובדין דחול, הגיונות של חול, רגשות של חול, ספרות של חול, גם מחשבות ותפיסות עולם של חול, גם רצונות של חול, גם רגשות של חול, גם מעשים של חול, איפה כל התוכן הרוחני הפנימי שהוא זה שדוחף את הכל. והכנו תוכן הקודש שבחיינו, הייתכן שגז ועבר, שנגוז ונעלם חד ושלום, נמחק מן המציאות ואיננו? אומר הרב, לא. חבוי הוא כוח הקודש שלנו, גנוז הוא בנשמתנו הפרטית, ובנשמתה הכללית של האומה, תרוד הוא לשמור על הקיים, לשמור את האומה מכיליון ואבדון. כלומר, קודם כל, כוח הקודש הוא בחינת סור מרע, שומר על זה שהאומה בכלל תהיה, ברמה הקיומית, הפיזית. אבל, זה השלב הראשון, אבל לא יתעורר עדיין, לא יתעורר ליצור ולחדש את החידוש הרם והקדוש המוטל עליו לחדש עתה, לעד רשתה של התחייה, כלומר, תחייה קודשית, תחייה קודשית רוחנית בתוך הלאומיות הזאת. אמנם כך הוא דרכו של עולם, כמו שדיברנו באריכות רבה כבר, הכוח החילוני באו בתחילה, מעיקר החשוכה והדר נאורה, וקליפה קדמה לפרי, באו גדולי חול, ותפסו את מעמד החיים, והם הם מכשירי הקרקע לגאוני קודש, להגיד את אמרתם, לגלות את מצפונם, ולהרים את כוח ידיהם לפעול ולעשות. טוב, דברים ידועים. אומר הרב, מה הם הראשי העובדים בתחייה, אם לא גדולי חול? וכן ראשי המעוררים להשכלה כללית בדורות ההשכלה הקודמים, אם לא מעוררים לעבודת חול שנשתכחה מישראל. אז בין בצד העיוני, בין בצד המעשי, הכל הוא מעוררי חול. ומה הם המעוררים האחרונים, ראשי התעמולה והספרות, אם לא עובדי החול, והמדברים בשמו בכל הרחב? ולא עוד, אלא שגם הקודש הנשוא בפיהם איננו הקודש השורשי היסודי, אלא הקודש שבחול, גם אם מזכירים איזושהי תזכורת של התוכן הרוחני הישראלי, נקרא לזה היסטוריה, מסורת וכו', זה בלבושים מאוד חוליים, מאוד ראשוניים, מאוד חיצוניים. הרב כאן מדבר על הספרות של החול, וממש בהרבה מקומות הרב רואה את זה כצוואה לכתוב ספרות של קודש. לא יכול להיות שרק החול ישתלט על הספרות. כי כמו שלמד היום בצהריים, משהו בצהריים שלפני שאתה מתקן את האנשים, אומר הרב, צריך לתקן את המחשבות של האנשים. כי המחשבות של האנשים זה האנשים. אז האדם ופעולותיו הוא תוצאה של המחשבות של האדם. אז עד שאנחנו מתקנים את הפעולות המעשיות, צריך לתקן את המחשבות והשקפת העולם. לכן אומר הרב, חיבת ציון היא הבאה של חול לתוכן קדוש. כל התנועה הזאת שחווה ציון, מה שנקרא דגל ציון, דגל ירושלים, שהרב רצה להקים תנועה דגל ירושלים כדי לזהות את התוכן האלוקי שבציון וכולי. אז חיבת ציון היא הבאה של חול לתוכן הקודש. הציונות, הציוניות והלאומיות ההולכת ומרחבת את צעדיה איננה כי עם תוכן של חול לרעיונות שיסוד הווייתם וחיותם הוא בקודש. מפני שהאומה היא קדושה, ארצה, שפתה, מהותה, ערכה, ציפייתה ושפתה, הכל הוא קודש, אלא שהקודש הזה יש לו גם כן גילויי חיים של חול, ואת גילויי החיים החילוניים היינו באמת חסרים, כפי שהסברנו כבר באריכות בכמה הזדמנויות, נשתכחו מאיתנו במשך כל הריסות הגלות, ולכן שושנה מתלהבת מהבובה, אבל זה דרכו של עולם, כמו שראינו, והנה באים ושווים אלינו קימה קימה, אבל היוכל החול לבדו לחיותינו, ברור שלו. טוב, כל זה, אם אפשר לומר, סיכום. הסיכום של כל זה מופיע במספד בירושלים. כאן יש קטע קצר מהמספד. כדאי לראות אותו או במאמרי ראייה או יצא ספרון לפני הרבה שנים. ספרון קצר וצבעוני קצת. כריכה צבעונית שנקרא מספד בירושלים. כדאי לעבור על כל המספד הזה. בכל אופן, כאן הרב מסכם ככה בתמצית את כל הסוגיה הזאת של משיח בנושא משיח בן דוד. לא חושב שיש הרבה מה להתעכב, רק ככה לסדר לנו את הדברים, לסגור אותם הרמטית ואפשר להתקדם הלאה. אז בואו נראה. וצריך להבין בכלל, אמצע 86, למה אנו צריכים לשני משיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד? לכאורה מספיק אחד. והרי התכלית המכוון הוא שנשיא אחד יהיה לכולם, כמו שאומר הנביא, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. אז למה קרבוך הוא סידר שיוקדם משיח בן יוסף למשיח בן דוד? אומר הרב, אמנם, כשם שיצר השם יתברך באדם הגוף והנשמה, ולעומתם הכוחות הנוטים להחזיק קיום הגוף על מכונו, לשכללו ולפתחו, וכן הכוחות המחזיקים את כוח הנשמה הרוחנית, ומעדנים ומשכללים אותה, וכו'. כלומר, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא באדם הפרטי, שני כוחות, הכוח הגופני והכוח הרוחני. וכמו שבאדם הפרטי יש כישרונות לשני, או הייתי אומר ככה, יש צורך להוציא מהכוח אל הפועל, על ידי האמצעים המתאימים, את הכישרונות הגופניים ואת הכישרונות הרוחניים. כלומר, א', הקדוש ברוך הוא ברא שני כוחות. ב', ברא באדם יכולות כאלה, כישרונות כאלה, להוציא את שני הכוחות האלה מהכוח אל הפועל. אז כמו שיצר האדם באדם, כמו שיצר השם יתברך באדם הפרטי, גוף ונשמה, וכדי להוציאם אל הפועל, הוא ברא באדם כוחות שיופיעו, שיוציא מהכוח אל הפועל את כוח הגוף, ויוציא מהכוח אל הפועל את כוח הנשמה, ותכלית השלמות הוא, המטרה שכשכל כוח יצא אל הפועל, אז נקבל צורה שלמה, ותכלית השלמות הוא שיהיה הגוף חזק ואמיץ ומפותח כראוי, והנשמה בריאה וחזקה ומשוכללת, כשכל אחד יתפתח בפני עצמו כמו שדיברנו, ואז מאלה יופיע או תופיע ההכללה ביניהם, והנשמה הבריאה וחזקה ומשוחלת ומושכת אחריה בכוחה האדיר את כל כוחות הגוף האמיצים והחזקים לתכלית השכל הטוב הטהור, כמו שזה נכון באדם הפרטי, שני כוחות, שני סוגי כישרונות, שכל אחד צריך לפועל לחוד ואחר כך לחבר ביניהם, כן הכין בישראל בייחוד שני אלה הכוחות. כך יש גם באדם הלאומי, בחברה הישראלית הלאומית, כוח הגוף, כוח הנשמה, שכל אחד צריך לצאת אל הפועל ואחרי זה להתחבר באופן הנכון והמדויק ביניהם. כן הכין בישראל בייחוד שני אלה הכוחות, הכוח המקבל, כלומר המקביל, כנראה המקביל צריך להיות כתוב שם, הכוח המקביל לערך הגוף האנושי, שהוא בעצם כמו שהגוף האנושי צריך לצאת אל הפועל בבניינו החומרי, כך הגוף הלאומי צריך לצאת אל הפועל בבניינו החומרי, משיח בן יוסף, תכף נראה, השוקק לטובת האומה במעמדה ושכלולה החומרי, קודם כל עצם הקיום של האומה, אחר כך ביסוס האומה, כל זה בצד הלאומי חומרי, שהוא הבסיס הנכון, התשתית וההכנה, לכל התוכניות הגדולות והקדושות שישראל מציונים בהם. הוא הבסיס לכוח הנשמתי של האומה, מבחינת משיח בן דוד, שיופיע על גבי ומכוח, ויעיר באלף את כל השכלול החומרי של האומה הזה. להיות עם קדוש להשם, אלוקי ישראל, ולהיות גוי אחד בארץ, לאור גויים, והצד השני, עצם הכוח לשכלול הרוחניות בעצמה, זה עוד נקודה שיש באישיות הישראלית, חוץ מהגוף האנושי, שהוא הבסיס לחיים הלאומיים שלנו, חוץ מזה, עצם הכוח לשחרור הרוחניות בעצמה, כלומר, זה מין קדושה אלוהית ישראלית שהיא עומדת למעלה, למעלה מכל החומריות הזאת, ואחר כך היא תתגלה בתוך החומריות ותאיר אותה. אומר הרב, מה ההבדל בין שני הכוחות? עכשיו נקודה שאולי לא מספיק חידדנו אותה. וההבדל שביניהם, שכלפי חוץ נראה שהצד הגופני, החומרי, הלאומי, הוא צד משותף לנו ולעמים. וההבדל שביניהם, שלצד הראשון, יש דוגמה בין כל עמי הארץ לישראל, כמו שאנו שווים להם בגופניות, כאשר האדם שווה בכוח החיים שבו לאחד הבעלי חיים. זאת אומרת, כמו שהאדם מהצד הפרטי, מהצד הגופני שלו, הוא שווה, כלפי חוץ נראה שווה לבעלי החיים, כך נראה שהצד הלאומי החומרי של האומה, הוא שווה לכל שאר הלאומיות, או הלאומיות והמדינות האחרות של עמי העולם. וזה מקביל ליוסף. יוסף הצדיק, שכלפי חוץ, הוא משנה למלך מצרים, שכלפי חוץ הוא שר הכלכלה הבכיר במצרים, הוא המשביר לכל הארץ, כלפי חוץ הוא יודע 70 לשון, כלפי חוץ הוא מסלסל בשערו, זה משיח בן יוסף. שהוא כלפי חוץ עוסק בבניין החומרי, אבל הוא, והוא נראה כדומה, או אפילו כזהה, לאחד ושלום לשאר עמי העולם. אז מהצד הלאומי, כלומר, לו היינו דנים את עצמנו, כאומה, רק מהצד החומרי הלאומי, אז לאומיות ישראל, מקף מדינת ישראל, איננה שונה מכל לאומיות גויית אחרת ומכל מדינה אחרת. סך הכל, כמו שדיברנו כבר באריכות, מנגנון טכני לטיפול חברתי. זהו, חברת אחריות גדולה. כמו שהרב כותב באורות כפי שראינו. אז זה מצד אחד, אז הצד החומרי הגופני של האומה, מבחינת משיח בן יוסף, הוא נראה דומה, אפילו זהה, שווה, לצד החומרי של האומות האחרות. אבל, והצד השני, הוא העניין המתייחד לישראל עצמם. הממד המיוחד לישראל שהלאומיות הישראלית היא יונקת את עצמיותה מהקודש האלוקי המיוחד לישראל. אז הקודש האלוקי הוא מיוחד לישראל כי הוא לא קיים אצל אומות העולם, והקודש האלוקי הזה המסוגל להחיות את הלאומיות החומרית, גם הוא לא קיים אצל אומות העולם. עוד פעם, וההבדל שביניהם בין שני הכוחות, של הצד הראשון החומרי הלאומי, משיח בן יוסף, יש דוגמה בין כל עמי הארץ לישראל, כמו שאנו שווים להם בגופניות, כאשר האדם שווה בכוח החיים שבו לאחד הבעלי חיים, ולכן כמו שאמרנו, יוסף במצרים, מבחינת משיח בן יוסף לדורות, הוא עוסק בבניין החומרי של העולם. והוא נראה כלפי חוץ חס ושלום דומה לאומות העולם. אבל זה לא נכון. כי בבסיסו וביסודו יוסף הצדיק, הוא לא נכנע לאשת פוטיפר. הוא לא איבד את דרכו בכל המהלך שהוא עבר. גם כשהגיע לפסגת ההצלחה במצרים. ולעומת זאת משיח בן דוד, מבחינת יהודה, מה יהודה עושה לפני שיורדים למצרים? ואת יהודה שלח לראות לפניו גושנה. מה צריך לעשות? להקים בית תלמוד, להקים מרכז רוחני. יהודה שמוויה בתוך האותיות יהודה. יהודה וו דלת ה', נכון? אז יהודה הייתה יהודה לקדשו. יהודה הוא הצד הקודשי הישראלי. והוויכוח הזה שהיה בין יהודה ליוסף, לפני שיוסף התגלה לאחים, זה בעצם הוויכוח בין שאול לדוד, זה בעצם הוויכוח בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד, זה בעצם הוויכוח בין זרע בהמה לזרע אדם, שגאולתנו שלנו. ושם חז"ל מתארים במדרש את ויגש אליו יהודה בתחילת ויגש, ששני מלכים מדיינים, מלך החומר ומלך הרוח, אבל גם מלך החומר בסודו רוח בישראל, אלא כלפי חוץ זה נראה ככה. זה מה שכאן הרב כותב. אז ההבדל שביניהם, של הצד הראשון, הגופני לאומי חומרי, יש דוגמה בין כל עמי הארץ לישראל, כמו שאנחנו שווים להם בגופניות, כאשר אדם שווה בכוח החיים שבו לאחד הבעלי חיים, כפי זה נראה כלפי חוץ. והצד השני, המיוחד לישראל, הוא העניין המתייחד לישראל עצמם. העצמיות הישראלית שמיוחדת רק לנו, א', הקודש האלוקי, וב', שמסוגל להתגלות ברובד הלאומי חומרי, שעל זה נאמר, השם בדד ינחנו בגויים לא יתחשב. מצד קדושת, מצד תורת השם והקדושה העליונה, המיוחדת לישראל עם קדוש. והנה, מתחילה הוכנו שני הכוחות הכלליים בשני השבטים שהוכנו למלוך בישראל, אפרים מיוסף ויהודה, שהוא כלל יוסף ויהודה. אז הכוח הוא ברא בישראל, או את ישראל, 12 שבטים, שני כוחות מרכזיים, הכוח היוספי, הכוח היהודאי, הכוח הלאומי חומרי, הכוח הקודשי אלוהי. יוסף היה המשביר, הוא כמו בתחילה מעשה אבות סימן לבנים, יוסף היה המשביר ששלח אותו אלוקים לפתע גדולה לחיות עם רעב, אז זה היה הממד החומרי שחייה את ישראל הלאומי, וחייה את יעקב ובנה וחייה חומר לחם לפי עטף, בעת שגם כן כל הארץ באו למצרים לשבור, והיה נבלה בין האומות כלפי חוץ, וידע 70 לשון כלפי חוץ, שזה מורה, שהוא מורה על הצדדים שיש יחס שיווי כלפי חוץ, בכאילו בין ישראל לעמים, כולם, ומכל מקום ידע כוח קדושתו, כדוגמה לא נפל באשת פוטיפר. וזה מצד אחד, ומצד שני יהודה, ויהודה מיוחד לכוח ישראל המיוחד, הייתה יהודה לקדשו, ולכן המטרה הראשונה, הייתי אומר, השאיפה האלוהית הראשונה הייתה ששני הכוחות האלה כל אחד ישלים את עצמו, והחיבור ביניהם יהיה חיבור טבעי, בריא, באהבה ובאמונה, משיח בן יוסף יכין את התשתית החומרית, ואחרי זה יקרא למשיח בן דוד ויגיד לו, ברוך הבא, משיח בן דוד, הכנתי לך את התשתית, בבקשה, רשך לפניך. זה מה שאמור להיות. והנה תכלית בחירת מלכות בדוד היה שיהיו שני הכוחות נכללים כאחד, ולא די שלא יהיו סותרים זה את זה, כי הם עוזרים זה לזה. ולא מאבק בין שאול לדוד, ולא מאבק בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד, בין מה שנקרא הציונות החילונית לציונות הדתית. נכון, אנחנו היום במשבר. אני לא מעודכן בחדשות, כן. איך? שאול הוא בנימין, ובנימין הוא בחינת יוסף. רחל, אמא רחל. יש את הציר של רחל ויש את הציר של לאה. הציר של רחל זה יוסף ובנימין, שיש ביניהם הבדלים, אבל זה המכנה המשותף. זה מלכות הזמן, זה משיח בן יוסף, בחינת שאול, ויש את הציר של לאה, זה יהודה, זה לוי, זה מלכות הנצח. אז התוכנית האלוהית במרכאות, המקורית הייתה, שהכוחות לא יסותרים זה את זה, אלא אדרבה ישלימו זה את זה. לא די שלא היו סותרים זה את זה, כי הם עוזרים זה לזה. זאת אומרת, קיבוץ הגבורה החומרית וכל התלוי בה, זה תפקידו של משיח בן יוסף, לתוקף עם וממלכה גדולה ואדירה רבתי בגויים, ומצד שני, משיח בן דוד, עם העילוי הרוחני היותר מרום וקדוש. זה היה המצב האופטימלי. ועל ידי קיבוץ שני הכוחות יחדיו, היו שני מיטלים. הנה עוד פעם הרב אומר ככה את אותם המילים שדיברנו על זרע בהמה, זרע אדם, שזרע בהמה צריך לתת לאומה את החוזק, וזרע אדם צריך לתת לאומה את העדינות. זוכרים את זה? אז הנה תראו פה עוד פעם אותו דבר. ועל ידי קיבוץ שני הכוחות יחדיו היו שני מיטלים, זאת אומרת, הכוח החומרי משיח בן יוסף היה מתעדן על ידי משיח בן דוד, על ידי זרע בהמה מתעדן על ידי זרע אדם, מתעדן ומתקדש מצד קרבתו לקדושה המיוחדת לישראל, והכוח הרוחני משיח בן דוד היה מתחזק, חוזק, ומתאמץ בכוח חיים מלא ואדיר כדי לגלות עודו ותפארתו על ישראל, עד שקרני עודו היו מהירים גם כן על העולם כולו. זאת אומרת, התוכנית האלוקית המקורית הייתה, במרכאות, שיוסף ויהודה לא רק שלא יסתרו אחד את השני, אלא ישלימו אחד את השני כל אחד בזמנו, ואחר כך תופיע ההרמוניה כפי שהיא צריכה להיות. אבל, אומר הרב, אמנם אבונותינו איתו, ומלכות ישראל ומלכות יהודה נחלקו, ואז הופיע קלקול גדול בישראל, שמלכות ישראל בחינת משיח בן יוסף ומלכות יהודה בחינת משיח בן דוד, יש פתאום כאן בעיה. עד כדי כך, לא נפתח את זה עכשיו, סוגיות ארוכות, שמלכות ישראל, לאורך כל תקופת, אפשר לומר, הנבואה, כפי שאנחנו מכירים, החל מספר שופטים, או שמואל א', אנחנו רואים את זה שמלכות ישראל, היא הולכת ואפילו הייתי אומר פעמים רבות עושה קואליציה עם מלכויות ותרבויות של אומות העולם כנגד מלכות יהודה. זה חס ושלום כביכול יוסף שנבלע בין העמים, זה כביכול המשביר לכל הארץ, זה כביכול 70 לשון, כביכול מסלסל בשערו. אמנם אבונותינו איתו שנתחלקה, כן, נחלקה, שנתחלקה מלכות בדוד, וכל אחד מהכוחות השונים, או השניים, השונים צריך להיות, שהיו ראויים להתאחד דווקא, כל אחד התחיל להתפתח בפני עצמו, כאילו דבר אינו עם משנהו, ולא רק כאילו הדבר אינו עם משנהו, אלא כאילו נגדו, ומזה יצא מה שיצא להפסד כללי לשני העניינים באבונותינו הרבים. אפרים שנוסד על ידי ירובעם, שהעמיד מה שהעמיד, וכולי, פנה לגמרי מהקדושה העליונה המיוחדת לישראל, ואותי השלחת אחרי גביך, ומזה יצא סילון הממר, אם אפשר לומר, כל מלכות ישראל, או רוב מוחלט של מלכות ישראל, וכל מה שיצא ממנה. עד חס ושלום, עד מידת אפרים בעמים הוא התבולל, כי בכל הסוג של התבלבלות והתבוללות רעיונית, ואולי גם מעשית לפעמים, בין העמים, ויהודה, מצד שני, בחסור לו הצד המעודדו בחומריותו, מלכות יהודה פעמים רבות הייתה מלכות של צדיקים, שהם מלכי ישראל הצדיקים, אבל מלכות חלשה. ויהודה בחסור לו הצד המעודדו בחומריותו, היה צריך להשלמה רוחנית גדולה ואדירה, שתספיק להמציא לו גם כן את הצד החסר החומרי, וכיוון שלא עלה למעלה זו, נתבזבז הכוח הרוחני גם כן, עד שלא יחזיק מעמד וקשל גם יהודה עימה, ואז הופיע החורבן הגדול של גלות בית שני. על כן, רגע, אם אנחנו כבר פה ואנחנו ככה רואים את הרצף, בואו נתקדם טיפה. על כן עומד בכל משך זמן הגלות המצב הכללי של האומה בדרך ניגודי של אלה שני הכוחות. שלפעמים התגלה נטייה לחוזק הלאומי החומרי ויתר הצרכים האנושיים הכוללים. דרך אגב, יש גם במאמרי ראייה, זה מתאים מאוד ליום ירושלים, שהרב כותב שם שירושלים יש בה שתי בחינות, מקדש ומלכות. וההתאמה בין המקדש למלכות בדרך כלל היא התאמה מוחלטת. אבל הגלות, מה שהיא דלדלה, היא דלדלה את ההבנה של הקשר הזה. כלומר, יותר מאשר הגלות, זה עצם החורבן של המקדש והמלכות, הקלקול היותר גדול שבגלות זה הנתק בין המקדש למלכות. זה הנתק בין הבניין הלאומי לבניין הרוחני בישראל, בין יהודה ליוסף. אם אולי יביאו לכאן מאמרי ראייה, למרות שהדברים ארוכים, אבל כדאי לקרוא את זה שתי שורות וחצי משם. תודה. אומר הרב, על כן עומד בכל משך זמן הגלות המצב הכללי של האומה בדרך ניגודי של אלה שני הכוחות. שלפעמים התגלה נטייה לחוזק הלאומי החומרי ויתר הצרכים האנושיים הכוללים, משהו נראה מכנה משותף לנו ולעמים, בניין לאומי, חומרי, ביסוס מדינה וכו', שנובע בעיקרו מיסוד הנטייה המיוחדת ליוסף ואפרים, זה צד אחד, אפשרות אחת, ולפעמים מתנערת הנטייה, מתעוררת הנטייה הרוחנית לקיומה של תורה, והפרחת הצד הרוחני המיוחד לישראל, להרים קרן בירת השם באהבתו ובאהבתה של תורה ודרכיה. והרבה פעמים זה כל אחד לחוד, אפילו עד כדי התנגשויות ומאבקים ביניהם. וכשהם משמשים בערבוביה מצרת הגלות, ומקוצר הדעות ופיזור הכוחות, יש מה לעיין במשפט הזה, קוצר הדעת על ההבנה שיש כאן שני כוחות שמשלימים זה את זה, ופיזור הכוחות שהתפזרו באופן מעשי, ממילא גם הגלות שעזרה לזה, הם חבלי משיח הכוללים חבלי שני משיחים, אשר חרפו אויביך השם אשר חרפו עקבות משיחיך, שתי העקבות של טרן משיחים, זה ממש לשון הזוהר ולשון הגרא, חרפו את העקבות של שני המשיחים ואת הקשר בין שני המשיחים. והנה אומר הרב, בתור עקב עד המשיח בן יוסף, נתגלה בחזיון הציונות בדורנו, הציונות החילונית בדורנו, מבחינת משיח בן יוסף, הנוטה לצד הכללי ביותר, לצד המשותף לנו ולעמים, ומצד חסרון הכשרתו של הצד הכללי הזה של משיח בן יוסף, הוא לא מכיר מי הוא, אז הוא מנסה להבין את עצמו כעוד עם על פסיפס העמים, ועוד מדינה בפסיפס המדינות, חברת אחות גדולה. מנגנון ביטחוני וכלכלי כדי לתפקד חברה. ומצד חסרון הכשרתו להבין שהלאומיות הישראלית היא שונה משאר הלאומיות, ומצד חסרון הכשרתו אין הכוחות מתאחדים. אדרבה, לא שלא מתאחדים אלא נאבקים. להשכיל מעבר מזה איך, כלומר מה שהיינו כן היינו צריכים להבין, להסכים מעבר מזה איך שההכשר הכללי לישראל אינו כי אם בסיס ליסודו המיוחד, כלומר מה שהוא כביכול ההכשרה הכללית המשותפת לנו ולעמים להקים מדינה, כל זה בסיס ליסוד הרוחני המייחד אותנו, אינו כי אם בסיס ליסודו המיוחד, ועל כן צריך שתהיה הנהגה מכוונת לתכלית ההתעלות המיוחדת, על כן ראוי לנו לשים אליו להשתדל לנטיית ההתאחדות של עץ יוסף ועץ יהודה. מצד אחד, לשמוח בהתנערות חפץ החיים הבריאים החומרים המפעמים בכלל האומה, שעם ישראל, ברוך השם, קם מעפר הגלות ומתחיל לבנות את עצמו בארצו, במדינתו וכו', ולדעת מצד שני שהתכונה הזאת אינה תכליתם של ישראל, עוד מדינה שתספק ביטחון, כלכלה וטכנולוגיה וכו'. כי אם הכשר הגדול, כי אם הכשר הגון, כשיגודל על פי דרכו, פי הדרך האלוקית המיוחדת לישראל. ורב יוסף שזיהה את המאבק הזה בין שני הכוחות, את חבלי המשיח האלה, ששני הצדדים שבחבל, שמחזיקים את החבל, כל אחד ימשוך לקצה שלו וירצה לקרוע את החבל כשהוא לא מכיר בערכו של הצד השני. ורב יוסף עצמו שאמר, שעמד על מקרא זה על ידי תרגומו, התרגום של הפסוק, קיבל על עצמו לראות בחבלי משיח תחת אשר אחרים מחכמי ישראל אמרו יתיב אליכם, הנה, בתגבור את החבלים הרוחניים וכל הנזקים והקלקולים והמחירים של חוסר הקשר בין שני הצדדים, שבהכרח יבואו בתגבור את התביעות לבצר את החומריות שנעזבה הרבה במשך גלות, שעיקרו בה לחזק ולהציל את הרוחניות כפי שכבר הסברנו, על כן אמר יתיב ועסקב ועתיב בתולה דקופיתא דחמרי. על כן אמרו בזוהר בראשית דרב מטיבתא, אשר בהיכלה דמשיחא אמר, מאן דלא הפיך מרירה למתיקה וחשוכה לנאורה לא יתיעך. זה לא בדיוק הלשון של הזוהר, אבל זה הרעיון. כי יסוד הכשר דורו של משיח, הצד החומרי של האומה, הוא להשתמש בכל הכוחות היותר גסות לצד הטוב והקדושה הייחודית שנתעטרו בה ישראל. לא קרה לנו כדבר הזה מתחילת השנה? שאנחנו רצים בלי הפרעה? לא, חבר'ה, עכשיו ברצינות, זה ברור. זה ברור, כן, אבל לא יתאפשר לך, מה אפשר לעשות? לא, אבל עכשיו ברצינות, זה ברור, אני חושב. ברור. עכשיו, היות ואתה עדיין מוכן לנסות ולא להצליח, רק שנייה. דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים. מי שיכול לשבת בישיבה של המשיח, זה רק מי שיודע להוציא אור מחושך ולהפוך מר למתוק. דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים. עכשיו, כדי קצת לגבי הסוגיה של המקדש והמדינה, והמקדש והמלכות, אז יש כאן כמה מקומות שהרב מדבר על זה. כמדומני המקור היותר ברור. קודם כל, שיעורי בית, נכון? אנחנו תמיד בעד שיעורי בית, נכון? אז קודם כל, מאמר לכבוד יום ירושלים, עמוד 333. עד 335 כולל, המאמר הזה נקרא דגל ירושלים. בסדר? הספרים החדשים אני לא יודע. אותה עמודי, אבל יש שם איזו תוספת קטנה, יחסית. הורידו, כן. אז קודם כל 333 עד 335. זה אחד. שתיים. טוב, יש פה עוד פסקאות קצת קשות, אתם תסתבכו עם זה, נעזוב את זה כרגע, אבל אני מחפש לגבי סוגיית הגבורה. רק שנייה אחת. טוב, יש גם עוד מאמר, דגל ירושלים ב', עמוד 338, עד 340, עד 340 כולל. שני מאמרים דגל ירושלים. אבל אני זוכר שזה 400 ומשהו. שנייה. טוב, אני לא יודע אם אני אמצא, אבל יש מאמר, אני חייב לכם אותו, על הגבורה. לא זוכרים איפה זה? מישהו מכיר, זוכר? לא. אז אם תיתנו לי עוד טיפה, אולי אני אמצא את זה. כן, מצאתי. מאמר שנקרא ירושלים, עמוד 298, שיעורי בית שלישיים, עד 301. 298-301. אני רוצה לקרוא ברשותכם טיפה מעמוד 299. ואני אנסה לא לגלוש, בסדר? מאמר שנקרא ירושלים, החל מעמוד 298 עד 301. אז אני קורא באמצע המאמר בעמוד 299. שתי מתנות טובות נשתלמו לנו במילואן מירושלים. שיעור לכבוד יום ירושלים עכשיו. שתי מתנות טובות. עיר מקדש, מלך. מקדש, מלך, עיר מלוכה. נכון? מצד אחד מקדש, מצד שני מלך, עיר מלוכה. אז שתי מתנות טובות נשתלמו לנו במילואן מירושלים. עיר מקדש, מלך. מצד אחד, גאון הקודש. מצד אחד, הקדושה הירושלמית, שבא לידי ביטוי בקדושה, מבחינת שבט לוי. ומצד שני, הוא גבורת החיל. בחינת שבט יהודה, בואו נדבר על משיח בן דוד, בחינת מלכות. אז יש לנו שני מרכזים, מקדש ומלכות. מקדש, מלך. אז מצד אחד קדושה ומצד שני גבורה. אומר הרב, ומה קרה בגלות? בגלות איבדנו את שניהם. איבדנו גם את הקדושה וגם את הגבורה. גם את המקדש, שהוא ביטוי לקודש, לקדושה, וגם את המלכות, שהיא ביטוי לגבורה. מעת אשר חרבה עירנו ושמם בית מקדשנו, ונוטל כבוד מבית חיינו, נחשכו לנו שני המאורות הגדולים הללו. שני המאורות הללו. גאון הקודש מצד אחד הקדושה חדל תת את כוחו, אור הנבואה אלוהי תואם, רוח הקודש פסק וחשכים הלכנו נודדים בגויים, כמו שראינו באריכות, סוגיית ארץ ישראל, רק בארץ ישראל נבואה, רק בארץ ישראל תורה, רק בארץ ישראל מצוות. בגלות זה ביטול תורה אחד גדול, כמו שדיברנו כבר באריכות. אז זה מצד אחד הקדושה איננה, ומצד שני גבורת החיל חדלה גם מלעומת. אין לנו גבורה, אין לנו לאומיות, אין לנו מדינה, אין לנו מלכות. הביטחון העצמי הלאומי שלנו הלך לאיבוד. נדלדל כוחנו, והננו כצללים נאלחים בארצות נחר, כמו צל. שתי המתנות האלוהיות הללו, הקדושה והגבורה, כלומר כרגע אם היינו שואלים, אז בעצם מה חרב בחורבן המקדש וחורבן המלכות בירושלים, בישראל? היינו אומרים בעצם שני הכוחות של האומה חרבו. כוח הקדושה חרב במקדש, בחורבן המקדש, וכוח הגבורה חרב בחורבן המלכות. אומר הרב, בשביל זה אני קורא, יש חורבן שלישי יותר חמור משני החורבנות האלה. אני חגמר בפעל פה. והחורבן השלישי זה הנתק בין שני הממדים האלה. חורבן הקדושה מצד עצמו הוא חורבן א', חורבן הגבורה מצד שני הוא חורבן ב', וחורבן ההבנה של הקשר המהותי בין הקדושה לגבורה, בין המקדש למלכות, זה החורבן השלישי אולי יותר גדול משני הראשונים. אני קורא. שתי המתנות האלוהיות הללו, הקדושה והגבורה, שאין קץ לזיוון ותפארתן ביותן משולבות שתיהן יחדיו, יהודה ויוסף, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, נותקו זו מזו, או נתקו זו מזו, וכל אחת בפני עצמה נדלדלה דלדול אחר דלדול. אז הקדושה הלכה והתעממה, הגבורה הלכה והצטמקה, והקשר ביניהם נהיה פתאום לא רלוונטי. ואז קיבלנו חבלי משיח. כל אחד מושך בחבל וחושב שהוא היחידי פה בגזרה. עד אשר מחשכת הגלות המנובלת נדבקו בנו א', טומאת כפירת אלוהים תחת גאון הקודש, במקום קדושה הופיעה כפירה, זה הקלקול הרוחני, ורשלנות ומורח לבב תחת גבורת החיל, וחולשה וחוסר ביטחון לאומי עצמי במקום גבורת החיל, המלכות. ושני הנגעים המעוררים הללו, המערערים הללו, שתי הקללות האלה, הולכים ומלפפים אותנו ואוכלים אותנו בארץ אויבינו. וכאשר ברוך השם שבנו הביתה, שבו פליטי חרב מארצות אויב אל נווה רבצם, ואור התחייה נגע עליהם באור כהה אשר לא יכל לגרש את הצללים, כשחזרנו הביתה באו כרוכים יחד עם מרפילי תואר של תחיית רוח והתעוררות לאומית. כלומר, אם ההתעוררות הלאומית מצד אחד התחלת המלכות והתעוררות הרוח התחלת המקדש, התחלת הגאולה, אם זה באו כרוכים ביחד, טומאת הכפירה והטמטום מעבר מזה, כפירה. כלומר, התעוררות רוחנית אבל מלווה בכפירה, והתחלת מלכות אבל, והרשלנות ומורח הלב מעבר מזה. זה מין דלדול ורפיון ממלכתי, לאומי. ויפיצו בקרבנו מחלות שונות. תראו איזה משפט, המשפט הבא. אלה שני אבות הטומאה שהובאו לארץ השם מטומאת ארץ הגויים. וואו, הכפירה והחולשה. ויותר חמור מהם, משניהם, הנתק בין שניהם. אומר הרב עכשיו הזוי, לאושרנו, מה לפחות הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, שבמקום שיש קדושה, כן, כלומר, אני אגיד אחרת, הרחמים האלוקיים שלפחות שני הקלקולים האלה לא מופיעים ביחד באותו מקום, כלומר, במקום שאין קדושה, יש לפחות יחסית גבורה. במקום שאין גבורה, יש לפחות קדושה. כן? החרדיות מצד אחד, והציונות החילונית מצד שני. לאושרנו, מעט הוא שהתפשט המדווה על שתי המחלות ביחד, באיזו סיעה מסיעותינו. על פי רוב, נגועי סילוק שכינה, חולי הכפירה, איפה שאין מקדש, אינם פחות נגועים במחלת הרשלנות ומורח הלב. יש לפחות יותר גבורה, יותר אמונה ביכולת להקים מדינה. ומצד שני, והנגועים ברשלנות ובמורח, ובמורח, אותם אלה שמפוחדים ומרופים, כל פעם, כל זה נכון לפני 100 שנה, כן? גם היום אנחנו רואים עוד את הספיחים שזה, אבל אז זה היה מאוד חריף. והנגועים ברשלנות ובמורח, עוד ניכרים בהם סימני החיים של גאון הקודש. לפחות יש איזה מקדש, איזה קדושה. אם אמנם בשניהם רק צללי חיים אנחנו רואים, אבל למרות מראות נגעים הללו, זה רק נגעים חיצוניים, לא חדלה נשמת אלוהים חיים החיה בקרבנו לפעול את פעולת ה... טוב, יש פה עוד הרבה דברים. אומר הרב, אמנם לא נגעי נשמה הם מראות נגעים הללו. נגעי אור המה, זה רק נגעים חיצוניים. סיכום, בתוכיות נשמת עם קדוש, נשמת אלוהים חיים בוערת בעוז גבורתה, ואף על גב דלת בו אמנותה אי קרובני, ובמקום אשר אמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי, וכו' וכו'. ורוח התחייה בהגיעו בשערי ירושלים, כבר ידע את אשר לו, הוא יכיר שכבר הגיע לו התור לעמוד על רגליו, אכן, הגיעה השעה לנער מעליו בבת אחת את שכחת השם ואת הרשלנות גם יחד, כלומר להחזיר את הקדושה, להחזיר את הגבורה, ולשוב לקבל את שתי המתנות הטובות משולבות יחד. הקדושה והגבורה בחוברת, גאון הקודש וגבורת החיים. דברים פשוטים, ישרים ונפלאים. כן, דניאל, יישר כוח להמתנה. כן, זה גם נכון. רק אני כמעט סיימתי בזמן, אני גולש בדקה. אני בסדר, כן. כן, למרות שגם לוי ויהודה לא ברור כל כך. כן, שיהיה איזה גרעין קודש. כן. כן, שאלה האחרונה של רון. שיח בן דוד, כך הוא נקרא. זה הכוונה, אני חושב, זה הכוונה. זה הכוונה, אני לא חושב. לא, לא, לא. כן. כן. רק שנייה, לפני שקמים, חבריה, אנחנו סיימנו את הפרק הזה. בשעה טובה ומוצלחת, נכון? סיימנו? סיימנו. מתחילים מחר סוגיית גאולה ותשובה, בעזרת השם. כן, מי רצה לומר משהו?